אנחנו פותחים את מהדורת הבוקר עם יושב ראש ועדת הכספים ויושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת הרב משה גפני. שלום לך, בוקר טוב.
שלום וברכה.
נפתח עם סרטון ההסתה האנטישמי של יאיר לפיד. לפיד אנטישמי?
אי אפשר להגיד על יהודי שהוא אנטישמי, אבל אפשר להגיד שכל הסממנים של מה שהוא עשה בסרטון הזה הם אנטישמיים. הרי אם זה היה במקום אחר בעולם, אנחנו רגילים לזה. אנחנו, העם היהודי, רגילים לזה בכל מיני מדינות שבהם יש אנטישמיות, שאומרים שהיהודים לוקחים את כל הכסף. אותו דבר באותו, על אותו משקל, אומר יאיר לפיד, החרדים לוקחים את כל הכסף. הוא אומר את זה על ילד חרדי ועל אישה חרדית ועל משפחה חרדית ועל עיר חרדית. אנחנו יודעים הרי את האמת, כולם יודעים את האמת, אני לא בטוח שהוא יודע בכלל, בגלל שהוא לא יודע בנושא התקציבי כלום. ראינו את זה בכל הנושאים שהוא היה צריך לעסוק בהם כשהיה שר אוצר. אבל ההתנהגות הזאת, הוא פשוט שונא את הציבור החרדי. שונא, ואז הוא את כל הדברים האלה אומר, כמו שאמרו אנטישמים בכל העולם, בכל התקופות.
כן, פעם האחרונה שדיברו בהיסטוריה על יהודים וכסף, היה לפני 80 שנה בגרמניה.
נכון. אני מציע לא לתת את הדוגמאות המדויקות, מכיוון שהיה לנו את זה בכל ההיסטוריה. היהודים הם מוצצי הכסף והדם וכל הדברים האלה. ומגיע עכשיו יהודי שהוא כנראה יש לו את כל הסממנים, כפי שאנחנו ראינו את זה בכל השנים שהוא התחיל לעסוק בנושאים הפוליטיים. הוא אומר את אותם הדברים, הוא אומר על אותו משקל. החרדים לוקחים את כל הכסף של המדינה, כל הכסף, לא פחות. ולכן כל האמירה הזאת היא אמירה של הסתה, היא אמירה ש... אני לא מאשים אותו, אני מאשים את בני גנץ. הוא בראש המפלגה שלו, הוא אפשר לו לעשות הסכם של רוטציה, שהוא יוכל להיות, שהוא אם אכן הם יזכו שהוא יהיה ברוטציה ראש
והוא לא מתנער או מגנה אותו כי הוא מפחד ממנו?
כנראה, הוא נמצא באיזשהו מבוך כזה שלפי דעתי הוא לא יודע להחליט. יאיר לפיד הפך להיות נטל עליו, מכיוון שאם לא שיאיר לפיד היה לו על הגב, מצבו של בני גנץ היה טוב יותר מבחינה ציבורית, מבחינת הציבור החרדי, מבחינת הציבור הכללי. זה היה נראה...
כלומר, בסיטואציה הנוכחית... זאת אומרת שבסיטואציה הנוכחית כחול לבן היא לא אופציה מבחינתנו בכלל לשום דבר.
אנחנו הולכים עם נתניהו, כחול לבן לא אופציה, ומה שתרם לעניין הזה, כמובן, זה האמירות המגעילות האלה, הנוראות, של מי שעומד בראש המערכת של כחול לבן, שהוא אחד מארבעה שנמצאים שם, וההסתה הזאת יצאה ממנו, כל הדברים מובילים אליו, הוא אגב לא מתנער מזה, ואני מתפלא שבני גנץ לא העיף אותו לפחות לגנות את העניין הזה ולדבר נגד זה.
כן, להעיף בשלב
הנה. אין לו את האומץ לעשות את זה.
ואם אין לו את האומץ לעשות דבר כזה פשוט, אולי אין לו אומץ לעוד דברים אחרים בהנהגת
נכון,
המדינה.
טוב, נכון.
אתה וחבריך דיברתם לא מעט לאחרונה עם אנשי כחול לבן, בשיחות מסדרון כאלה ואחרות, ובשיחות אולי יותר רציניות. מה המטרה של השיחות האלה?
אין מטרה. אני נפגשתי עם אנשים בכחול לבן, כפי שאני נפגש כל הזמן, עם אנשים מפלגות שבהם אנחנו לא נמצאים בשותפות קואליציונית, או בשותפות כלשהי. בעיקר נפגשתי עם אנשי כחול לבן, על נושא העבודה, על נושא של ועדת הכספים, על נושאים שעמדו על סדר היום. באמת הגעתי איתם להסכמות. אין שום שיחה של מישהו מתוך יהדות התורה, מתוך דגל התורה, כשהייתה שיחה על קואליציה. לא היה דבר כזה, גם מה שהתפרסם, שנפגשנו אני או חברים אחרים אצלנו, לא הייתה מילה אחת על קואליציה, אנחנו לא מתכוונים ללכת איתם. אנחנו הולכים עם נתניהו, ואני מקווה שהוא אכן
יזכה. טוב, תשמע, אתה תוקף חריף את גנץ, את לפיד עוד יותר, אבל ליברמן, החבר הקודם לשעבר של החרדים, אתה לא כך תוקף. הוא אומר דברים לא פחות חמורים.
הוא לא נושא שעומד אצלנו. ליברמן זה לא דבר רציני, אנחנו לא מתייחסים מדי לעניין הזה. הוא גם לא נמצא בגוש שלנו, הוא לא נמצא בתוך המערכת.
גם לפיד לא.
כן, אבל לפיד הוא אחד ש... אנחנו יודעים בוודאות מה עמדתו, ידענו את זה גם קודם בקדנציה הקודמת, כשהוא היה שר האוצר, ואצלו זה ברור, חד משמעית, אנחנו לעולם לא נשב איתו. במקרה של איווט ליברמן, שאנחנו, היה לנו עליות ומורדות שונות, פעם הוא היה חבר טוב שלנו ופעם לא, אנחנו לא מתייחסים אליו. הוא איננו פרטנר שכדאי להשחית עליו מילים, הוא בלאו הכי אף פעם לא עשה כלום בכל השנים שהוא היה במערכת הפוליטית, גם כשהוא היה שר ביטחון, גם כשהוא היה שר בכלל בממשלת ישראל, גם כשהוא היה חבר כנסת,
אבל הרב גפני, הסתה היא הסתה.
הוא לא עשה כלום. הסתה היא הסתה והציבור לא טיפש, ובסופו של דבר, ככל שעוברים הימים, אנחנו מבינים שפחות ופחות הוא משפיע על הציבור, והציבור מבין, ככל שנוקפים הימים, הציבור מבין שהאיש הזה רק מברבר, ואין לעניין הזה שום ערך, ולכן אנחנו לא מתייחסים אליו, הוא לא נושא אצלנו.
טוב, הזכרת את ליברמן שהוא לא מהגוש שלכם, יש לו את 10 מנדטים, הוא די לשון מאזניים כרגע.
אין לו 10 מנדטים, יש לו סקרים שאף אחד לא יודע מה יהיה תוצאותיהם כאשר תהיינה בחירות אמיתיות, אין לו 10 מנדטים, יש לו סקרים, הסקרים בסדר, הוא לא רלוונטי האיש הזה, ואני מעריך גם שאחרי הבחירות הוא לא יהיה רלוונטי.
אבל הסקרים כן אומרים שלגוש הימין אין כרגע 60, לא 61, בקושי 55, 57.
אני מקווה שיהיו בסוף, אנחנו הולכים עם הגוש הזה. אנחנו בעבר, אנחנו הולכים היום, ואנחנו מאוד מקווים שאכן בסופו של דבר, נתניהו יוכל להרכיב קואליציה שהיא תהיה למעלה מ-60 מנדטים.
ואנחנו שוב במערכת בחירות שכולה רק לא ביבי מצד אחד ורק כן ביבי מצד שני. לא מדברים על מהות, לא מדברים על מדיניות.
נתניהו הוא איש שנמצא בשלטון כראש ממשלה יותר מאשר אפילו בן גוריון. הוא איש שאני רואה את זה במשך כל השנים, מנסים, השמאל מנסה להפיל אותו, לא מצליח. וזה הופך להיות אובססיה שצריך לעשות כל מאמץ בכל דרך ובכל אופן. להפיל אותו, שהוא לא יהיה ראש ממשלה. וכצפוי, ככל שעוברים הימים, וככל שעוברים יותר שנים, עושים מערכת בחירות כדי שיאמר בה את מה שבאמת אומרים, רק לא ביבי. היה צפוי, אף אחד לא חשב אחרת, ובמציאות הוא ראש ממשלה טוב, והוא ראש ממשלה שנמצא הרבה שנים, ורוצים להחליף אותו, ולא מצליחים.
זה עניין של סייעתא דשמיא? האורך הזה של הכהונה שלו?
לא, אני לא מבין בזה. אני לא יודע להגיד, זה צריך לשאול. רב גדול, אדמור, זה אני לא יודע לענות
עליי. כולל לשעבר.
כן, אבל אני לא עוסק בדברים האלה, אני לא יודע, אין לי את החשבונות שמיים, אבל מה שאני יכול להגיד, אני עובד איתו הרבה שנים, יש לו הרבה חסרונות, אבל הוא ראש ממשלה טוב, הוא ראש ממשלה שגם מבחינה מדינית וביטחונית, וגם מבחינה כלכלית וחברתית, הוא ראש ממשלה טוב, אין ויכוח לגבי העניין הזה, יש לו חסרונות, אבל המעלות שלו הן מעלות של ראש ממשלה שאני לא רואה בשטח, מישהו שהוא טוב ממנו ושלאזרחים יהיה יותר טוב בעיקר, הוא לא מתלהם בנושא הביטחוני ותראה את מה שהוא מצליח לעשות במדינות העולם. הוא יכול להרים טלפון לטראמפ, מה שאני לא מכיר מישהו אחר שיכול לעשות את זה, הוא יכול לקבל ממנו שיחת טלפון חזרה, וממילא הוא גם יכול לנהל שיחות עם פוטין, הוא יכול לנהל שיחות עם ראש ממשלת הודו, הוא יכול לנהל שיחות בכל העולם, כולל אפריקה ואסיה. אי אפשר לזלזל בעניין הזה, אני לא מכיר מישהו אחר שיודע לעשות את זה טוב יותר.
טוב, רציתי לדבר איתך על רון קובי, אבל הסיפור הזה פחות או יותר מאחורינו לעת הזו, אחרי שבגץ דחה אתמול בערב את העתירה שלו, אבל למרות זאת, ההתנהלות של השופטים בדיון הראשון בסיפור הזה, גם לא היה, אתה יודע מה? אני מחפש את המילים לשמור על כבודם של השופטים.
אתה יכול להגיד איזה מילים שאתה רוצה בגלל שהן יהיו נכונות. תמונת המצב היא כזאת.
אז תייצג אותי במילים האלה. לך מותר, לך יש חסינות.
לא שמותר. יש דברים שאני אוסר על עצמי ואני לא אומר, ויש דברים שמרגיזים מאוד, ואני שותק או שאני לא אומר את זה חריף מדי. במקרה הזה, זה ברור לגמרי. יש חוק שהוא חד משמעי. הוא לא עומד לדיון. הכנסת חוקקה אותו, ותמונת המצב היא שבגץ לא היה צריך להתערב בעניין הזה בכלל. יש חוק, הוא מעביר את התקציב טוב, לא מעביר את התקציב, הוא צריך ללכת הביתה כפוף לשימוע, הוא יכול לבוא ולומר בפני האנשים בשימוע, הוא יכול להגיד את הטענות שלו, אם הם משתכנעים שזה לא מועיל כלום, הוא בלאו הכי, הוא לא יכול להעביר תקציב, הוא נמצא במצב של בלתי אפשרי לנהל ככה עיר עם חברי מועצה שנבחרו גם כן על ידי הציבור, הוא צריך ללכת הביתה ואז שמים ראש עיר שמים ממה שמשרד הפנים מחליט. באים שניים מתוך 3 השופטים, בעיקר שופט מני מזוז. הוא אומר לו, פוליטי, מה זה פוליטי? מי שמו להגיד פוליטי? פוליטי או לא פוליטי, תמונת המצב היא שעל פי החוק צריך להוציא אותו. והמציאות הזאת שבה זה ברור לי, או לפחות יש לי את הספק בעניין הזה, שאם זה היה הפוך, ראש העיר היה חרדי, ומי שהיה נגדו זה היו החילונים, אגב במקרה הזה גם החילונים נגד רון קובי, אבל כך זה הצטייר. אז ברור שהשופט יכול להרשות לעצמו לעשות את הדבר הזה, ולהגיד פוליטי וציבורי וכל מיני מילים כאלה, שאני הייתי מעיף אותו, זה דבר נורא והיום, בן אדם הולך נגד המחוקק. כל הזמן הטענה של בית המשפט, בעיקר בית המשפט העליון, אנחנו פועלים על פי מה שאתם מחוקקים. ככה הם אומרים לנו, מה יש במקרה הזה? אתם פועלים על פי השקפת העולם שלכם.
אז התחילו לדבר על ניגוד אינטרסים, כן, של השר,
כן, בדיוק,
של ממשלת מעבר.
כן, בדיוק, הרי אם זה היה הפוך, והשר היה אדם חילוני, וראש העיר היה אדם חרדי, לא היה דיון כזה בכלל, מיד היו אומרים, כל אחד מאיתנו היה אומר איזה מילה, אז היו אומרים יש חוק, ופה הם מרשים לעצמם, ושאחרי זה לא יבואו בטענות שיש כל כך רתיעה מהחלטות של בית המשפט העליון בנושאים ציבוריים, ובעיקר בנושאים של השקפת עולם, בנושאים מצפוניים, בנושאים של דת ומדינה, לא מאמינים להם, הם קורטים את הענף שעליו הם יושבים. אני שמח שעכשיו למעשה בית המשפט התעשת, הוא אמר שצריך למחוק את העתירה, מכיוון ששר הפנים אמר שזה יהיה עד ספטמבר, ובעצם זה התאריך האחרון, אין יותר תאריכים, ואני מעריך ומקווה שהעניין הזה יסתיים, כפי שאמרת בפתח הזאת.
אז בית המשפט הוא בעצם היעד הבא בכנסת הבאה לטיפול כירורגי, אם כך.
בית המשפט לקח לעצמו חירויות שאין לו, אף אחד לא נתן לו, הכנסת לא נתנה לו, ואנחנו נצטרך לתת את הדעת על העניין הזה, שתהיה חקיקה בעניין שבית המשפט יכול לעשות בחיים הציבוריים והפוליטיים כרצונו, עם כל הכבוד, אין לו סמכויות לכך, אף אחד לא אפשר לו את זה, ושלא יבואו ויצקו שפוגעים בבית המשפט או שפוגעים בדמוקרטיה. החלטה כזאת, כמו עם רון קובי, אמירות מהסוג הזה, זאת הפגיעה הגדולה ביותר בדמוקרטיה. הכנסת מקבלת החלטה, יש חוק שהוא שחור על גבי לבן, ושופטים בבית המשפט העליון עושים בזה כרצונם. למזלם ולמזלנו, בסוף הם חזרו בהם בעקבות ההחלטה של שר הפנים, אני מניח שזה בעקבות ההחלטה הזאת, או בגלל הלחץ הציבורי שהיה מכל כיוון, לא רק מציבור דתי וחרדי, אלא גם מציבור שאיננו דתי, שזה היה לצננים בעיניו, איך שעושים פלסטר מחוקים של הכנסת בבית המשפט העליון. אבל זה ברור שהגיע הזמן שצריך לטפל בעניין הזה, בעדינות, ברצינות, בלקחת בחשבון את ההשלכות שיכול להיות לעניין, אבל בית המשפט לא יכול להמשיך להתנהל בצורה הזאת כפי שהוא מתנהל היום.
טוב, אני רוצה לדבר איתך על משהו שלא קשור למערכת הבחירות הזו, לא בגץ, זה נושא של הסמינרים, אפליית בנות, התערבות בקבלת בנות במוסדות, והמקרה האחרון שהתבטאת בחריפות רבה היה פתח תקווה, למה?
אני לא כל כך הבנתי את העניין הזה, האמת, מכיוון ש אנחנו רבים מאנשי הציבור מבקשים, פונים אלינו, וביקשנו מהרב הילדסהיימר לקבל בנות, והוא לא קיבל, הוא אמר, אני אצלי ההחלטה על קבלת בנות, היא לפי המצב החינוכי, הפדגוגי, התאמה לסמינר וכל מה שנלווה לעניין. זה לא שמישהו אחד ביקש ולא קיבל, ומישהו אחר ביקש וקיבל, ומי שאמר את זה פשוט שיקר. אני ביקשתי פעמים רבות, אני גם אמרתי את זה היום בכינוס של הסמינרים, אני ביקשתי כמה פעמים, הרב אלדסיימר לא קיבל, והוא מנהל את הסמינר הזה ביד רמה. מה שמפריע לי בכל העניין הזה, הצביעות הבלתי נסבלת. המציאות היא שאותו אחד שדיבר על הנושא הזה של גזענות, שלא מקבלים ספרדיות, הילדים שלו לומדים במוסדות האלה. לומדים גם בישיבה בפתח תקווה, ולומדים גם בתיכון בפתח תקווה, במוסדות של בנות, שם הם לומדים, הם לא לומדים בבתי הספר של ש"ס. אם אכן המצב הוא שהוא גזעני, ובכלל הציבור האשכנזי בפתח תקווה הוא גזעני לפי מה שאומר אותו אחד, אז שלא ישלח את הילדים שלו לשם, למה הוא שולח לשם? למה הוא משאיר את הבנות ואת הבנים הספרדים, אנשי ש"ס, במוסדות של ש"ס? למה?
במוסדות אשכנזים.
כן, למה? זה לא אשכנזים, מכיוון שחלק מהבנים והבנות במוסדות האלה הם ספרדים. זה בכלל, אין אצלנו מושג כזה של מוסד אשכנזי. אבל זה מוסדות שמתנהלים על ידי אנשי דגל התורה.
אז התגובה שלהם, של
אנשי ש"ס, נעליך מעל רגליך כשאתה מדבר נגד מנהלי המוסדות האלה שהילדים שלך לומדים אצלם.
אז הם אומרים, ומה שהם אמרו, פרסמו גם ביום שישי בתגובה שלהם, שחוץ מלומר פטרונות ליטאית, התפטרנו מהפטרונות הליטאית, אמרו הכל, כולל זה שאתה פוגע בחכם שלום כהן, שנתן גיבוי למוסד הזה.
אני לא לשמוע את הדבר הזה. אני, את מה שאני אומר, אני אומר על סמך מה שאני יודע מגדולי התורה אצלנו. לא היה מתפרסם ביתד נאמן בלי החלטה של גדולי התורה שמורים את דרכנו, לא הוזכר בכלל ובחיים לא ישמעו ממני איזושהי רמז של פגיעה. מי שרוצה לברוח מהמציאות, מהעובדות שעליהם דיברתי, שירוץ לגדולי התורה ושיגיד דברים שלא היו.
טוב, אז בוא נדבר רגע על עצם...
אני את הדברים האלה אומר על דעת גדולי התורה.
טוב, אז נדבר לרגע אחד על פתח תקווה. למה אתם לא בקואליציה שם?
לא, לא...
יהדות התורה לא בקואליציה.
לא בקואליציה, נו, מה לעשות? ראש העיר לא רוצה, וכנראה שכבר גם אנחנו לא רוצים. ההתנהגות הזאת היא התנהגות מחפירה. לפגוע במוסדות ותיקים על ידי ראש העיר, זה דבר חמור. מה יש פה לדבר? אז לא נמצאים בקואליציה, אז מה? ביג דיל. אז בגלל זה מה? בגלל זה מותר לנציג חרדי להרים יד נגד מוסדות חרדים? אנחנו גם עשינו את זה באיזשהו מקום. אני בחיים הצבעתי נגד מוסד חרדי? יש דבר כזה? בפתח תקווה זה קרה. זה קרה בשבוע שעבר. הרימו יד, אותו אחד שמדבר על גזענות, שהילדים שלו לומדים אצלנו, הרים יד נגד המוסדות האלה. פשוט בושה וחרפה, אני לא מבין איך הוא בכלל מעז לדבר. אבל זה לא משנה, מותר להיות כן. בקואליציה, מותר להיות באופוזיציה, מותר להיות, אם עושים את הדברים על פי הוראתם של גדולי התורה, אין בעיה להיות באופוזיציה. אנחנו היינו באופוזיציה בקדנציה הקודמת, באופוזיציה הארצית, שיאיר לפיד היה שר האוצר, היינו באופוזיציה, לא קרה שום דבר. אז נהיה באופוזיציה, אבל המציאות הזאת שפוגעים במוסדות, בתלמידים, בתלמידות, והנציג של ש"ס בפתח תקווה מרים את ידו נגד המוסדות החרדים, אתה מכיר דוגמה כזאת?
לא. לא זוכר. טוב, אם הזכרת אופוזיציה, קואליציה, ש"ס, יהדות התורה, יש סיכוי, אם אני חוזר ככה לבחירות הנוכחיות, יש סיכוי שאחרי הבחירות הסיטואציה תהיה שונה, לא קואליציה.
אז לא תהיה קואליציה, זה, אנחנו, אני מדבר בשם דגל התורה, ואני מניח שזה בשם יהדות התורה, אנחנו לא רואים, אנחנו רוצים להיות בקואליציה, אנחנו רוצים להשפיע. על זה אנחנו הולכים לבחירות, אבל אצלנו זה לא אסון ללכת לאופוזיציה. ומי שלא יודע להיות באופוזיציה, לא יודע גם להיות בקואליציה, ואני מקווה שאנחנו נהיה בקואליציה, אני מקווה שנתניהו יהיה ראש הממשלה, והגוש יוכל לנהל את ענייני המדינה, זה מה שאני מעוניין, אבל לא קרה שום דבר אם חס וחלילה זה לא יקרה, ואנחנו נהיה באופוזיציה, נעשה שם את מלאכתנו. המערכת היחסים אגב בין ש"ס לבין יהדות התורה היא מערכת יחסים מצוינת, אני מדבר על המישור הארצי כמובן,
כן.
פתח תקווה היא חריג באופן טוטלי, ואנחנו מאוד מקווים, ואני מניח שאכן כך יהיה, אנחנו מאוד מקווים שהמערכת היחסים הטובה בין ש"ס לבין יהדות התורה תימשך גם בקדנציה הבאה.
יושב ראש ועדת הכספים, יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת הרב משה גפני, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה רבה לך, בוקר טוב.